יום הדף כף א', מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, במילים אמר רב יהודה, אמר בשם רב. יש מילים שאנחנו רגילים לומר אותם, לא תמיד אנחנו מבינים את המשמעות שלהם. למשל, כשיש הרבה אנשים יחד במקום קטן, הם צפופים. למה אתה אומר את המילה צפופים? התשובה היא, צפופים, כותב רשי, זה מלשון צף. ראית פעם, לוקחים כוסית, ממלאים שם שמן, ושמים אחרי זה פתיל צף, שצף מלמעלה, או ששמים מים בתוך הכוסית, ומעל זה שמן, השמן צף מעל המים, הוא מתרומם. צפופים מתרוממים. מי מתרומם? עד שיש מקום קטן, אתה מכניס שם 100 אנשים, בסדר, צפוף, לא נוח. אתה מכניס שם 200 אנשים, כבר נהיה ממש צפוף. 300 אנשים, אנשים כבר באמת, כבר יש חלקם שהרגליים לא נמצאים ברצפה. חלקם צפים. כל כך צפוף. זאת הייתה הצפיפות שכשעם ישראל היו עולים לבית המקדש, הם עמדו צפופים. בשעה שישראל עולים לרגל, בחג הפסח, חג השבועות, חג הסוכות, עומדים צפופים כל כך. בעזרה. אבל כשהיו משתחווים, נופלים על פניהם ומתוודים על האבונות שהם עשו והם חוזרים בתשובה, היה נעשה נס. הם היו משתרבים רווחים, היה רווח. מה זה רווח? לא תגיד, טוב, אני על הרצפה. לא, אני כבר לא צפי יותר. טוב, אני כבר, יש לי מקום להזיז את הידיים. לא. יש לי מקום להשתחוות. לא רק זה. יש 400 בינך לבין זה שלצדך. נס, זה היה אחד מעשרה ניסים, כמו שמיד נראה, שנעשו בבית המקדש. משתחווים רווחים. למה? אדם מתוודה על העבירות שלו. מזה שלידו צריך לשמוע את הוידוי שלו? לא. יש מספיק רווח בין אחד לשני. את הדברים הלא טובים שאני עשיתי, לא צריך לספר לאף אחד. חציף עליי, הגמרא אומרת, חצוף עליי אדם שמספר את הדברים הלא טובים שהוא עשה. את הדברים הלא טובים שבאדם עשה, הוא צריך לספר רק לקדוש ברוך הוא. אף אחד לא יעזור לו. אולי מקרים מיוחדים, לא ניכנס, אבל בדרך כלל, אדם לא צריך לספר את הדברים הלא טובים שהוא עשה, שחזור בתשובה, ומעכשיו הלאה, יהיה אדם טוב יותר, קרוב להשם. הוידוי רק הקדוש ברוך הוא צריך לשמוע. לכן היה הקדוש ברוך הוא עושה נס, היו מתרחקים אחד מהשני, כל אחד בינו לבין קונו, היה מתוודא על ההבנות שלו. עכשיו, באופן כללי, אומרת, תכף תגיד שזה לא קשור לזה שהם משתחווים רווחים וזה היה נס, אלא בכלל, בזמן של הצפיפות, כשהם היו צפופים, היה שם כל כך הרבה אנשים שלא היה מספיק המקום של העזרה, ולא היה מספיק עד האריח הזה, היה את העזרה, היה את המזבח, היה את האולם, האיכל, קודש הקודשים, שזה היה מבנה גבוה, והיה איזשהו 11 עמה גם מאחורי קודש הקודשים, שזה כמעט לא היו משתמשים בו. אבל בזמן שהם עם ישראל היו צפופים, הם כל כך התפרסו בכזה שטח גדול, שהם אפילו עמדו בשטח הזה, שמאחורי קודש הקודשים, במה שנקרא שם מאחורה, אתה נכנס לעזרה, אתה הולך, אתה רואה את המזבח, אתה עובר את המזבח, אתה מגיע לאולם, אתה מתקדם מעלה, אתה פונה ימינה או שמאלה, מתקדם מעלה, אתה עובר את ההיכל, כל השקולה שמאחור, היה מין כזה מין מעבר, אז כזה מין מאחור, חצר אחורית אולי שנקראת, זה היה חצר עמה, אחורי קודש הקודשים, גם שם היו עומדים צפופים. ונמשכים אפילו ב-11 עמה שמאחורי בית הכפורת, בצד מערב. גמרא הבינה, מה פירוש שנמשכים 11 עמה, אז בטח שמשתחווים רווחים. אז היו משתחווים, אז היו צריכים כולם להתפרס. שאת הגמרא, מייקה אמר, אם היה נס, שמי משתחווים היה רווח ביניהם, 400, בינם לבין אחד השני, לבין זה של האדם, אז למה צריכים להתפרס מאחורי בית הכפורת? אומרת הגמרא, לא, אני אגיד לך יותר. מה אתה חושב, שהם היו צפופים רק בשטח קטן בעזרה? מה פתאום? כשהם היו צפופים הם מילאו את כל העזרה, אפילו את המקום מאחורי קודש הקודשים. אף על פי שנמשכים 11 עמה אחורי הכפורת, בית הכפורת כשהם עומדים צפופים. בכל זאת, כשהם משתחווים, הם היו באים למזרח המזבח, זאת אומרת, לתחילת העזרה, ומשתחווים רווחים. זאת אומרת, גם אלה שהיו מאחורי קודש הקודשים, בזמן שמשתחוו, הם היו מתקדמים לכיוון מזרח, לכיוון הכניסה, חוזרים כביכול על אחוריהם, ומשתחווים לכיוון ההיכל. לא היו משתחווים מאחורי קודש הקודשים לכיוון קודש הקודשים. לא, היו חוזרים אחורה, לצד מזרח יותר, קודש הקודשים היה במערב, אחורה לכיוון מזרח, ואז משתחווים לכיוון מערב, לכיוון קודש הקודשים, לכיוון האחד. וזה שהם היו משתחווים, היה פתאום נהיה רווח, והיה מקום 400 לכל אחד, רווח אפילו בין אחד לשני, זה אחד מתוך 10 ניסים שנעשו בבית המקדש, תתנן. 10 ניסים נעשו בבית המקדש. הנס הראשון, שאישה מעוברת, היא ממריחה ריח טוב של אוכל, ויש לה חשק לאכול מהריח הזה, אז היא צריכה לאכול מזה. אנחנו נראה בהמשך המסכת, גם לגבי יום הכיפורים, שיכול להיות שמותר לה לאכול גם ביום הכיפורים. אם יש לה חשק מיוחד למאכל מסוים. עד כדי כך, שיכול להיות שאם היא לא תאכל מאותו מאכל, יכולה חלילה להפיל את עוברה. ובבית מקדש, תמיד היה בשר של ריח, צלוי, היה ריח של בשר צלוי. זה בדרך כלל ריח שעושה חשק לאכול. אז היינו חושבים שאולי נשים חלילה תפלנה את ולדותיהם, בגלל הריח הזה, כשיהיה להם חשק לאכול, והם לא יכולים הרי לאכול מהבשר הזה. בכל זאת לא הפילה אישה את עוברה מריח בשר הקודש. דבר שני, נס שני, ולא ישריח בשר הקודש מעולם. עכשיו, באופן כללי, זה לא חוכמה, כי הרי בדרך כלל הם מקטירים את הבשר כבר באותו לילה. ואחרי זה, אם זה היה אחרי זה, זה כבר היה נחשב נותר, אז היה צריכים לשרוף את זה. החידוש הוא, שאם שמים בשר של קורבן על המזבח עצמו, ולא שרוף, ועדיין אין מקום במערכה לשרוף אותו, אבל משמים אותו על גבי המזבח, על גבי המזבח לא נפסל הבשר בזה שעבר עליו הלילה, בלינה. לא, הוא נשאר עדיין בשר כשר, אפשר להקטיר אותו מחר. אם אחד בשר של קורבן. אם השארתי אותו סתם ככה באיזשהו פינה, בשר של קורבן שאמורים להקטיר על המזבח, שאם נגיע הבוקר זה נפסל בלינה, זהו, אסור לשים את זה כבר למזבח יותר. אבל אם הבשר הזה היה במשך הלילה, על גבי המזבח, אפילו אם לא הספיקו להקטיר אותו, מגיע הבוקר, הוא לא נפסל בלינה. וגם אחרי יומיים, אחרי שלושה ימים, והיו דברים כאלה מעולם, שהשאירו בשר כמה ימים בשמש על גבי המזבח, וזה עדיין לא הספיקו להקטיר את זה, ומעולם הבשר הזה לא ישריח. היה נס. נס שלישי. במשחטה, או אפילו אתה יודע מה, לא משחטה. סתם חנות בשר. שמוכרים בשר, מוכרים דגים, יש מלא זבובים. צריך למצוא כל מיני פתרונות שהזבובים לא ייכנסו. עכשיו, בית מקדש זה היה המקום שהיו שוחטים. בכל זאת, לא נראה מעולם זבוב בבית המטבחיים. דבר רביעי, נס. הרי אנחנו בונים על בן אדם אחד ביום הכיפורים, על הכהן גדול, כי רק הוא יוכל לעשות את העבודה ביום הכיפורים. הם עושים באמת הרבה הכנות שהוא יישאר טהור ויהיה ראוי לעבודה, ואפילו היו מייחדים לו איזה סגן, שאם הכהן גדול עצמו לא יוכל לעבוד, אז הסגן יעבוד במקומו. אחד מהדברים שיכולים לפסול אותו, שאם הוא יראה חלילה קרי, תומה, בליל יום הכיפורים. אבל זה מעולם לא קרה. לא הראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים. למרות זאת, היו עושים השתדלות. אין סומכים על הנס. אז כל הלילה לא היה יושן בשביל זה, שלא יהיה לו קרי. אם הוא היה יושן, יכול שהוא יראה קרי בזמן השינה. אז הוא לא היה יושן כל ליל יום הכיפורים, אבל גם בלי זה מעולם לא יצא, לא קרה דבר כזה, זה היה בדרך נס. דבר חמישי, הרי ביום ראשון של חול המועד פסח בארץ ישראל, או ביום טוב שני של פסח בחוץ לארץ, ביום תצאים בניסן, ביום הזה היה בבית מקדש מנחה מיוחדת שנקראת מנחת העומר. מנחה מסעורים, שהיו עושים מנחה מהסעורים של התבואה החדשה, היו קוצרים את זה לילה קודם, והיו מביאים את זה בטקס שלם, והיו תוכנים את הסעורים ומנפים את זה ב-13 נפה, זה היה תהליך שלם. עכשיו, היו בונים דווקא למנחה הזאת, והיו צריכים להניף את המנחה הזאת לגובה ולצדדים, ואם המנחה הזאת הייתה נפסלת, היה מסובך מאוד להביא מנחה אחרת. ובאמת היה נס שמעולם לא נמצא פסול במנחת העומר. וכן, מעולם לא נמצא פסול, בחג השבועות היו מביאים שני לחמים, שהם היו מנחות. פעם ראשונה שהם מביאים מהתבואה החדשה שצמחה השנה הזאת, חיטים למנחה בבית המקדש, היה שתי הלחם הזה. ואדם הגיע מחיטים בחג השבועות, וגם זה, היה אסור שזה ייפסל, כי אם זה נפסל, אתה לא יכול להכין לחמים אחרים, כי זה יום טוב, אתה לא יכול לאפות ביום טוב, כי מותר לעשות מלאכה לצורך להכין אוכל, רק לבן אדם, צורך אוכל נפש, בשביל בן אדם שיהיה לו מה לאכול, אבל לא לצורך גבוה. אסור לאפות או לעשות מלאכות בשביל צורך גבוה, בכל אופן לא, אפייה ודאי שאסור. אז אם ייפסל השתי הלחם, אז לא יהיה להם דרך לאפות שתי הלחם אחרים, והנס שמעולם לא היה פסול בשתי הלחם. וכן, כל שבת, היו מחליפים את לחם הפנים, היה בהיכל בצד צפון, היה שולחן, ועליו היו סדורים 12 לחמים לחם הפנים, שכל שבת היו מחליפים את הלחמים האלה. עכשיו, אם בשבת היה נטמע הלחמים החדשים, אתה לא יכול עכשיו להביא לחמים אחרים, כי אתה לא יכול לאפות את הלחם הפנים בשבת, מעולם לא היה פסול בלחם הפנים. אז בפשטות מסבירים שבעצם זה שלא נמצא פסול בעומר זה הנס החמישי. זה שלא נמצא פסול בשתי הלחם זה הנס השישי. וזה שלא נמצא פסול בלחם הפנים זה הנס השביעי. אבל הגמרא בסוף תעמיד שבעצם כל זה זה נס אחד. זה שלא נמצא פסול בעומר, שתי הלחם ולחם הפנים, זה הכל הנס החמישי בינתיים. עכשיו, הנס השישי מה זה? עומדים צפופים בזמן שלוש הרגלים. עד כדי כך אמרנו שהם היו ממש צפים על האוויר מרוב שהם היו צפופים, וגם הם תפסו את כל המקום של העזרה, ובכל זאת, כשהם היו משתחווים, הם היו משתחווים רווחים מאוד, זה היה הנס, איך אמרנו, הנס השישי. הנס השביעי, ולא הזיק, אגב, בסוף הגמרא לא תחשב את הנס הזה, כי זה לא נס שנעשה בבית המקדש, זה נס שנעשה בירושלים, הנס הבא, הנס השביעי. ולא הזיק נחש והקרב בירושלים מעולם, למרות שזה מקום שיש שם הרבה נחשים, זה מקום עם סלעים, מקום עם ההרים, לא, מעולם לא הזיק נחש והקרב בירושלים. וכן, דבר נס נוסף שהיה בירושלים, ולכן גם את זה אנחנו לא מונים, כמו שהגמרא מתרצת, תגיד בהמשך, ולא אמר אדם לחברו, בזמן שהיה עולה לרגל, מה אני אגיד לך? אין לי איפה לאכול, אין לי איפה לישון, וכל כך הרבה יהודים באים, נגמרו המקומות, אין לי מקום. לא, תמיד היה לכל אחד מקום איפה להיות, ולא רק שהיה לו מקום, אלא הוא מעולם לא אמר, שמע, צפוף פה, צר לי המקום שאלין בירושלים, אין לי איפה לישון שם. מעולם לא היה דבר כזה. אבל את שני הניסים האלה גם כן, הגמרא אומרת שלא מונים אותם, כי מה? פתח ואמר התנא שהיה עשרה ניסים שנעשו בבית המקדש, ואז את שתי הניסים האחרונים הוא סיים בניסים שנעשו בירושלים. אומרת הגמרא נכון, הם באמת לא מונים אותם. אז בינתיים אנחנו מנינו, אמרנו, לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, לא הסריח בשר הקודש מעולם, לא נראה זבוב בבית המטבחיים, לא הראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, ולא נמצא פסול בעומר בשתי הלחם בלחם הפנים, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. בסך הכל יש לנו עד לפה שישה ניסים בבית מקדש. מביאה הגמרא, היו עוד ניסים בבית המקדש, עוד שתי ניסים, ואז יהיה לנו בסך הכל שמונה ניסים. איקה תרתי אחרנייתא בבית המקדש. יש עוד שתי ניסים אחרים שיהיו באמת לא בירושלים אלא בבית המקדש. איזה שתי ניסים? דתניא ברייתא. גם אם ירושלים זה מקום שמזג אוויר שם בחורף הוא סוער מאוד, יש גשמים וגם שלג יכול לרדת בירושלים. מעולם לא קיבו גשמים את האש של עצי המערכה שהיה על גבי המזבח החיצון, למרות שהיה, לא היה מקום לא מקורה, היה מקום פתוח. וכן, נס נוסף, נס שמיני במספר שאנחנו סופרים, אשן המערכה, שהאשן שהיה יוצא מהאש של המערכה, תכף הגמרא תגיד שזה היה אש מיוחדת, זה לא הייתה האש הרגילה, כי האש הרגילה לא היה יוצא ממנה אשן, אלא היה עוד אש מסוימת, שמנה היה יוצא אשן, אפילו כל רוחות שבעולם באות ומנשבות בו, והיא רוחות ירושלמים, זה לא סתם רוח, זה רוח חזקה, מהירות של הרבה קילומטר לשעה, אין מזה זאת אותו ממקומו, הרוח הייתה נשארת כמו עמוד, האשן היה נשאר כמו עמוד, הוא לא היה מתפזר. אז אם כן, יש לנו כבר שמונה ניסים בבית מקדש. שואלת הגמרא ותו לאיכא, וכי לא היה עוד ניסים, הגמרא כרגע מבינה שהפסול עומר, שתי הלחם ולחם הפנים זה שלוש פסולים שונים. אז הגמרא שואלת, הרי היו עוד ניסים. הגמרא אומרת, בהמשך הגמרא תגיד נכון, באמת חסר לנו, אנחנו מנינו עד עכשיו רק שמונה ניסים. לכן הגמרא שואלת, והתניא, רבי שמעיה, שנה בקלנבו, שזה שם מקום, נס שהיה נעשה. שברי כלי חרס, שהיו מבשלים בכלי חרס האלה את הבשר של הקורבנות, והיה בליעות של הקורבנות נבלעו בכלי החרס. ואין שום אפשרות להוציא בליעות, כי כלי חרס בולעים ולא פולטים החוצה. אתה לא יכול לעשות הכשרת כלים בכלי חרס, אתה לא יכול להוציא את הבליעות של הבשר של הקורבנות משם. עכשיו, בשר של קורבנות הוא טוב ליום, ליומיים, אין יותר מזה. אחרי זה נפסל בדין נותר. אז אם כן, כל כלי של חרס שבישלו בו קורבנות, אז אתה אחרי יומיים צריך לשבור אותו, אתה לא יכול להשתמש בו. אז שברי כלי חרס האלה, שהם היו אסורים משום נותר, היו נבלעים במקומם. הם היו נבלעים במקומם. היו שוברים אותם במקום קדוש, והם היו נבלעים במקומם. ועוד דבר, אמר רבי, מוראה ונוצה של עולת העוף, שזה זפק ונוצה של עולת העוף, שאת זה לא היו שורפים על גבי המזבח. וכן, דישון מזבח הפנימי. מזבח הפנימי זה היה מזבח מזהב טהור, מזבח כזה קטן, שהיה בתוך ההיכל, שעליו היו מקטירים את הקטורת. אז כל פעם, כשאתם מסיימים את הקטורת, אז היה אפר של הגחלים של הקטורת, היו מציעים את האפר הזה. ודישון המנורה, אחרי שהיה דולק כל הלילה, הנרות של המנורה, שהיה ליד, ליד המזבח הזהב שם, בצד דרום, בתוך ההיכל היה את המנורה, אז היה דולק שם נרות, שבע נרות כל הלילה. בבוקר היו מטיבים את הנרות, היו מוציאים את הפתילות, את האפר, הדישון המנורה. היו מניחים את זה במזרח של הכבש, במזבח החיצון בעזרה, והם היו נבלעים במקומם. ותוספות פה מביא בשם הרב פורט, שזה גם הכוונה לתרומת הדשן. מה שהיו מרימים כל לפנות בוקר, לוקחים קצת אפר מהמזבח ומוציאים אל צד המזבח, זה גם היה נבלע במקומו. נבלעים במקומם. אז אם כן, לכאורה יש פה עוד שתי ניסים. נס אחד, שברי כלי חרס נבלעים במקומם, ונס שני, שהמוראה נוצה, דישון מזבח הפנימי, דישון המנורה, נבלעים במקומם. תכף הגמרא תגיד גם כן בסופו של דבר שזה שהם נבלעים במקומם זה נס אחד. אבל בכל אופן, אומרת הגמרא, פסולי תלת אהבו. בברייתא המקורית שאמרנו שהיה עשרה ניסים בבית המקדש, אמרנו שמעולם לא נמצא פסול בעומר, שתה לחם לחם הפנים. אז מיד אמרנו שבעצם בסופו של דבר זה יהיה פסול אחד. אז פה הגמרא אומרת את זה. בעצם השלושה פסולים האלה זה בעצם דבר אחד. חשבינו באחד, כי זה בעצם נפסל. אז זה דבר אחד. אז אם כן, היה שלושה דברים שמעולם לא נפסלו, שזה היה נס. אבל בעצם זה נס אחד. אז אתה עושה משלושה את הניסים האלה, אתה עושה מהם נס אחד. אז נס אחד בסדר, אבל יש לך עוד שתי ניסים שחסר לך. הפיק טרי, יצאו שתי ניסים מהעשרה, והאיל טרי, אתה מכניס שתי ניסים אחרים במקום. איזה? שברי כלי חרס נבלעים במקומם, והחלקים של הקורבנות ושל הדישון שנבלעים במקומם. שואלת הגמרא, למה אתה אומר את זה כשתי ניסים, זה שנבלעו במקומם? כמו שכבר אמרנו, אי הכי, אם אתה אומר שפסול של... שלא היה פסול בעומר, שתי הלחם, לחם הפנים, זה בעצם נחשב כמו נס אחד, אז אם כן, זה שנבלעו כלי חרס, שברי כלי חרס במקומם, או זה שנבלעו אפר וכל מיני דברים שהיו מדשנים, זה היה נבלע במקומם, או כל מיני חלקים של הקורבן עולת העוף שנבלעו במקומם, זה בעצם נס אחד. אז אם כן, חשבינו באחד וחסרו להו, אז חסר עוד נס, אז חסר לנו את הנס העשירי. אומרת הגמרא, איכא נמי אחריתי. בוא אני אגיד לך מה היה הנס העשירי. אמר רבי יהושע בן לוי, נס גדול היה נעשה בלחם הפנים, שהיו מסדרים. אז דיברנו על המזבח הזהב שהיה בהיכל, דיברנו כבר על המנורה, עכשיו מדברים על השולחן. השולחן שהיה בתוך ההיכל, היו 12 לחמים לחם הפנים. הם היו אופים אותם ביום שישי, ובשבת היו שמים אותם על גבי השולחן. נס גדול היה נעשה בלחם הפנים. סילוקו, שבוע אחר כך, בשבת הבאה, היו מוציאים את הלחם הפנים משבוע שעבר. זה היה חם וטרי. כסידורו, כמו אותו זמן שסידרו את לחם הפנים אגבי השולחן שבוע לפני כן, שבוע שלם זה היה נשאר טרי וחם. שנאמר, כתוב בספר שמואל, הלחם הפנים, לסום לחם חום ביום הילוקחו. זאת אומרת, גם ביום שלקחו את הלחם הפנים, שבוע אחרי, הוא עדיין נשאר חם. אחרי שבוע, קח לחם, תחזיק אותו שבוע, לא במקרר, לא במקום שמור, הוא מתייבש לך. אולי אפילו יהיה בעובש. לא, נשאר טרי, חם. זה היה נס. נס העשירי. אז אם כן, אנחנו נמנה את כל העשרה ניסים לפי העדכון האחרון. נס ראשון, לא הפיל האישה מריח בשר הקודש. נס שני, לא הסריח בשר הקודש מעולם. נס שלישי, לא נראה זבוב בבית המטבחיים. נס רביעי, לא הראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים. נס חמישי, לא נמצא פסול, לא בעומר, לא בשתי הלחם ולא בלחם הפנים. עכשיו, נס שישי, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. נס שביעי. מה? מעולם לא קיבלו גשמים את האש של עצי המערכה. נס שמיני. עשן המערכה של, של האש של המזבח. אפילו כל רוחות שבעולם מנשבות בו לא מזיזות אותו ממקומו. נס תשיעי. שברי כלי חרס וכל מיני דברים שצריכים לבלה במקומם היו נבלעים במקומם. והנס העשירי שהלחם הפנים היה נשאר חם גם ביום הילוקחו. זהו, זה בעצם העשרה ניסים, זה מה שנשאר. עכשיו שואלת הגמרא, ותו לקה, וכי לא היו בבית מקדש יותר מעשרה ניסים? ואמר רבי לוי, קודש הקודשים היה רוחב של 20 אמה ואורך של 20 אמה. בסדר? אז הרוחב היה 20 אמה מצפון לדרום. באמצע היה את הארון. אומר דבר גדול. אמר רבי לוי, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מקום ארון אינו מן המידה. שמעת חידוש? מדדת מצפון לדרום של קודש הקודשים, היה לך 20 אמה, הרנחת את הארון באמצע, הוא אמור לתפוס מקום. בסדר? אתה הולך מודד עכשיו, מקיר צפוני עד הארון, 10 אמות. מקיר דרומי עד הארון, אתה חושב, אולי שמתי את זה קצת דרומה מדי, לא? אתה מודד מהקיר הדרומי עד הארון, גם כן 10 אמות. רגע, זה היה 10 אמות ועוד 10 אמות בלי הארון. מה, הארון לא תופס מקום? זה היה נס. מקום הארון אינו מן המידה. ועוד נס. אמר רבנאי, אמר בשם שמואל. אנחנו יודעים שכשמשה רבנו בנה את המשכן, אמר לבצלאל לבנות את המשכן, אז עשו ארון, בשביל לשים שם את הלוחות ואת הספר תורה. מעל זה היה מכסה, כפורת, ומעל זה היו שני קרובים, כאלה מין דמויות עם כנפיים. קרובים. כששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, הוא עשה, חוץ מהארון עם הקרובים, הוא עשה שני קרובים בנפרד. סתם, שני קרובים שעומדים בקודש הקודשים. לא קשור לארון בדווקא. והקרובים האלה, בנס היו עומדים. למה? היה, כל קרוב היה לו שני כנפיים. סך שני הקרובים יחד, 4 כנפיים. כל כנף היה 5 אמות. שני כנפיים תופסים 10 אמות. וה4 כנפיים תופסים 20 אמה. עכשיו, 20 אמה, זה היה כל המקום של קודש הקודשים. לא היה מקום יותר מהכנפיים לעוד דבר, באורך. זאת אומרת, מצפון לדרום. ובכל זאת, ולא היה מקום לקרובים עצמם, לגוף של הקרובים, לא היה מקום. הגוף של הקרובים בנס היה עומד, היה לו מספיק מקום. וגם כן היה נס. אז אם כן, למה לא מחשבים 12 ניסים שנעשו בבית המקדש? אז הגמרא תכף תתרץ שזה היה נס קבוע. ונס קבוע לא מונים אותו. זה שמקום ארון אינו מן המידה, וזה שהקרובים בנס עמדו, זה דבר שתמיד היה. זה, מאז שבנו את בית המקדש, זה תמיד היה ככה. אז נס קבוע לא מונים, רק ניסים שכל מה מתחדשים מונים. כאן הגמרא מתרץ את תירוץ אחר. ניסי דבראי, ניסים שנעשו מחוץ להיכל, איפה זה נעשה? בעזרה, וכולם רואים את זה. כחשיב, זה מונים אותו בעשרה ניסים. אבל נס שבתוך הקודש הקודשים, או בתוך ההיכל, ניסי דגבאי לא כחשיב, זה לא מונים בין הניסים. שואלת הגמרא, רגע, מה עם לחם הפנים? אתה אומר שזה גם כן האחד מהניסים שהוא נשאר חם. יהיה אחי, לחם הפנים נמי ניסי דגבאי הוא. זה שזה נשאר חם על גבי השולחן, זה גם נס שהיה בתוך ההיכל. מי רואה את זה? אז למה אתה מחשב את זה? עונה הגמרא, כי נכון שזה היה נס שהיה בתוך ההיכל. אבל בכל פעם, כל חג מתוך שלושת הרגלים, היו מוציאים את השולחן עם לחם הפנים החוצה, להראות לכולם את הנס הגדול של לחם הפנים נשאר חם. לכן זה דבר שכן היה מפורסם, אז לכן מונים את זה בין העשרה ניסים. לחם הפנים ניסי דברי הוא, זה נס שבחוץ, שכולם רואים אותו. דאמר ריש לקיש, מהי דכתיב? הפסוק קורא, אומר על השולחן הטהור, שהשולחן הזה יש בו דיני תומה וטהרה, והוא צריך להיות טהור. שאלה טהור, מכלל שהוא מקבל תומה, הוא תמה, איך יכול להיות ששולחן יכול לקבל תומה? הרי כלי עץ העשוי לנחת הוא. זה עשוי לנוח, לעמוד במקום אחד. אבל אתה מניח את השולחן שם בצד הצפוני של ההיכל, והוא אמור לעמוד שם כל הזמן. זה כמו איזה רעית שקובעים אותו, קובעים לו מקום. נו, אז מה? וכל כלי עץ העשוי לנחת, לנוח במקום אחד, אינו מקבל תומה. למה? כי הדין של קבלת תומה, הפסוק משווה בין כלי עץ לבין סק. סק, לוקחים אותו לשוק, ריק, ממלאים אותו בדברים טובים, מחזירים אותו הביתה מלא, מטלטלים אותו גם כשהוא ריק, גם כשהוא מלא. אז דורשים מזה, למה התורה מקישה בין כלי עץ לבין סק? כדי ללמד אותנו, כמו שסק, אתה יכול לטלטל אותו גם כשהוא ריק וגם כשהוא מלא. ככה גם כלי עץ בשביל שהוא יקבל תומעה, זה מנוי שם על עניין קבלת תומעה, גם כלי עץ בשביל שהוא יהיה כלי שמקבל תומעה, אם נוגע בו איזה שרץ או משהו שהוא יתאמה, הוא צריך להיות כלי כזה שאפשר לטלטל אותו. שמטלטלים אותו כשהוא מלא, כשהוא ריק, אבל אפשר לטלטל אותו. אבל כלי שהוא עשוי לנחת, כלי עץ, לא מקבל תומעה. ודבר נוסף, חוצץ בפני התומעה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שלמשל, אם חלילה וחס יש איזה מת, נפטר, אז הוא לא רק מתאמה אם נוגעים בו, מרימים אותו, אלא אם הוא באוהל, כל האוהל, כל מי שבאוהל נטמע תומעת אוהל. עכשיו, אם יש קיר, אז זהו, אז זה אוהל אחד, מעבר לקיר זה אוהל אחר, זה כבר לא מתאמה באוהל השני. עכשיו, אם אין קיר, אבל יש שם איזשהו ארון שעומד לנחת, אז זה נחשב כמו קיר, זה חוצץ בפני התומעה. אז אם כן, למה השולחן שהוא מיועד לעמוד במקום אחד, הוא נחשב טהור, איך הוא בכלל טמא, איך הוא בכלל מקבל טומאה? מלמד שמקביעים אותו, השולחן הזה לא מיועד תמיד לנוח, אלא בשלוש רגלים, שלושת החגים, היו מרימים אותו, מוציאים אותו מהאכל החוצה, להראות את זה לעולי רגלים. ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום. אתם רואים את השולחן הזה עם לחם הפנים? פה אנחנו רואים את חיבתכם לפני המקום. שסילוקו כסידורו, כשאנחנו מסלקים את לחם הפנים אחרי שבוע, שהוא היה מונח על גבי השולחן, הוא נשאר טרי וחם כמו ביום שסידרנו אותו שבוע שעבר. שנאמר, לשום לחם חום ביום מלוקחו. כשלוקחים את הלחם אחרי שבוע, הוא נשאר חם כמו ביום ששמו אותו. מכיוון שהם מוציאים את השולחן כל פעם החוצה להראות לעולי רגלים, את הנס הגדול שנעשה בלחם הפנים, אז אם כן, זה דבר שהיה מתפרסם, אז אני עכשיו אחד מהניסים שבחוץ. למרות שהשולחן היה אמור להיות בתוך ההיכל, ומכיוון שהם מוציאים אותו מההיכל החוצה ומראים לכולם, אז הנס הזה נחשב אחד מהניסים שמנינו בבית המקדש. שואלת הגמרא, אתה אומר שרק היה 10 ניסים בבית המקדש, ותו לקה אין עוד נס? תשמע נס גדול. ואמר רב הושעיה, בשעה שבנה שלמה את בית המקדש, נטע בו, דבר שהלוואי ולנו בבית היה דבר כזה, נטע בו עצים שלא מצמיחים דולרים, אבל מצמיחים משהו יותר מדולרים. כל מיני פירות מגדים שעשויים זהב טהור. נטע עץ עם פירות מזהב. נו יפה, יש פה הרבה כלים מזהב, אז יש פה גם כן עצים עם פירות מזהב. לא, היו מוציאים פירותיהם בזמנם. היית כותף את הפירות, היה צומח פרי חדש מזהב טהור. כשהרוח מנשבת בהם, הפירות היו נושרים. שנאמר, ירעש כלבנון, לבנון הכוונה לבית המקדש, פריו. היה שם פירות. יש פה כספת, אפשר לגנוב, איזה זהב פה. נכנסו נוכרים להיכל, העץ הזה יבש בדרך נס. שנאמר, הוא פרח לבנון, לבנון זה בית המקדש, הפרח שלו אומלל, הוא התייבש, זהו, לא מוציא יותר פירות מזהב. ועתיד הקדוש ברוך הוא, לעתיד לבוא, להחזירן לנו. אין לנו עוד פעם עץ שמצמיח פירות מזהב בבית המקדש, שנאמר פרוח תפרח ותגל, אף גילת ורנן, כבוד הלבנון ניתן לה. לבנון בית המקדש, כבוד הלבנון ניתן לה שתשוב לפרוח. תראה מה זה נס, פירות מזהב שצומחים, למה זה לא בין 10 ניסים? וזה גם כן היה כנראה במקום חיצוני, היו רואים את זה. נהיה גמרא, ניסי דקביעי, ניסים שתמיד היו מצויים בבית המקדש, לא ככה שיב, לא מחשבים, ניסים קבועים. אז אומרת הגמרא, התירוץ הזה הוא תירוץ טוב, אבל הוא טוב גם כן לשאלה אחרת ששאלנו. אשתא דעתית לאחי, עכשיו שבאת לזה, שניסים שקבועים בבית המקדש לא מחשבים אותם, גם זה שהמקום של הארון לא תפס מקום, היה לך 20 אמה ברוחב, גם כששמת את הארון, היה לך 10 אמות עדיין לכל צד, והארון עצמו לא תפס מקום, וכן קרובים, שלמרות שהם אמורים לתפוס את כל ה-20 אמה, עדיין היה מקום לקרובים בעצמם, נמי ניסי דקביינינו, זה גם כן ניסים קבועים, זה ניסים קבועים תמיד בבית המקדש, זה לא מונים אותם בין 10 ניסים, אבל הניסים האחרים שמנינו, זה ניסים שלא ראו אותם כל הזמן, ולכן זה נחשב ניסים בין 10 ניסים שמנו. אמרנו, אחד מה-10 ניסים שנעשו בבית המקדש, אמר מר, והשן המערכה היה עולה למעלה, ישר, ואפילו אם הייתה מגיעה רוח חזקה, עם הרבה קילומטרים לשעה, לא הייתה מזיזה אותו ממקומו. שאתה כמר, אשן המערכה. ומיהווה ישן במערכה, באש של המזבח החיצון בעזרה, היה יוצא ממנו אשן? והתניה, ברייתא, 5 דברים, מעלות מופלאות, שנאמרו באש של המערכה שהייתה האש הייתה על המזבח בעזרה. דבר ראשון, היא הייתה רבוצה ונראית כמו אריה שרובץ. ככה בצורה, בעוצמה. והיא הייתה ברורה, ברה כמו השמש, כחמה. ואם חלילה וחס אדם היה נוגע באש, זה לא כמו שאפשר להעביר אצבע, אדם יכול להעביר אצבע לגבי הנר, או יש בה ממשות, זה משהו מוצק, להווה הייתה מוצקה. לא ממליץ לאף אחד לנסות, כן, אבל בכל זאת, היא היה בה ממש, בשלבת. והיא הייתה מסוגלת לאכול ולהקל גם את הבשר של הקורבנות שהם היו לחין. זה עדיין היה לח, בכל זאת הייתה שורפת אותו. לא הייתה קודם מייבשת את זה ואז אוכלת את זה, אלא היא הייתה מעכלת אותו כשהוא עדיין לח. כמו דברים יבשים. ועוד נס, עוד דבר מיוחד שהיה בו, שאינה מעלה השן, אז איך אתה אומר, השן המערכה, יש לי מה להגיד לך על זה. הרוח אף פעם לא הייתה מזיזה אותו. לא היה ראה השן. עונה הגמרא, תלוי באיזה אש של המזבח. כי כאמרינן שהיה השן במערכה, באש דהדיות. יש מצווה שאנחנו נחשבים הדיות עם ה', לא עם א', כן? הדיות, פשוט, אדם פשוט. יש לנו מצווה לעשות אש במזבח. ובאש שאנחנו נדלקנו, בזה כן היה יוצא השן. מה הפירוש? מה זה האש הזאת? דתניה ברייטה. הפסוק אומר, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. צריך לתת אש, להדליק אש על גבי המזבח. שמה צריך לתת אש על גבי המזבח? אף על פי שהאש הרי יורדת מן השמיים. מה צריך להדליק עוד אש? מצווה לעשות עוד אש ולהביא אש מן העדיות. מהאש הזאת מהעדיות כן היה יוצא השן. בברייתא אמרנו על האש של המערכה שהייתה כל כך מיוחדת, שהייתה רבוצה כארי. עם כזאת עוצמה והכל. היא הייתה נראית כמו אריה שרובץ. והתניה, אמר רבי חנינא סגן הכהנים, אני בעצמי, הרי רבי חנינא סגן הכהנים היה בעצמו כהן בבית המקדש ועוד. למה קראו לו סגן הכהנים? סגן כהן. הוא היה סגן של הרבה כהנים. הוא היה צדיק גדול, ולא רצו למנות אותו להיות כהן גדול, כי זה היה סוף בית שני, היו ממנים כהנים גדולים לפי מי שהיה משלם הרבה כסף. לא חיפשו דווקא את הצדיקים הגדולים. אז הוא היה סגן של כל אותם הכהנים. אני ראיתיה את האש של המערכה, זכיתי לראות את זה, זה היה בסוף בית שני, והיא לא הייתה רבוצה כמו אריה, הייתה רבוצה כמו כלב. עונה הגמרא, נו, מתי אתה היית רבי חנינא סגן הכהנים? היית בזמנים הלא טוב? יחסית הם היו טובים, יחסית לזמנים שאין בית מקדש בכלל. אבל לא קשה, כאן במקדש ראשון, האש הייתה רבוצה כמו אריה. וכאן, מתי שהיה רבי חנינא סגן הכהנים, זה היה בזמן מקדש שני, שאז זה רק הייתה רבוצה כמו כלב. שואלת הגמרא, מה, בכלל היה אש מהשמיים בבית שני? ובמקדש שני מהווי? ואמר רב שמואל בר איניה, מהי דכתיב, חגי הנביא מתנבא על בית המקדש השני, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא על בית המקדש השני, וארצה בו, ויכבדה, אני אתכבד בו. עכשיו, ויכבדה, צריך לכתוב עם ה' בסוף, אבל בסוף כתוב בלי ה', ויכבדה, ד', מסתיים באות ד'. ויקרין עליו, כשקוראים את זה, לא קוראים ויכבד, אלא ויכבדה, כאילו כן כתוב ה' אחר כך. מה ישנה דמחוסרי? אז למה באמת בנביא לא כותבים עם עוד ה'? אלא, ויכבדה, אבל בפחות, איי זה גימטריה 5, באמת יהיה כבוד גדול בבית המקדש השני, אבל יהיה חסרים שם היי דברים, חמישה דברים. אלו חמישה דברים שהיו בבית מקדש ראשון, והם לא היו בבית המקדש השני, וזה היה ההבדל בין מקדש ראשון למקדש שני. ואלו הן, דבר הראשון כולל את כל מה שהיה בארון. ארון וכפורת וכרובים. הארון זה היה התיבה עצמה, הכפורת זה המכסה, והכרובים זה היה מין צורה של שני דמויות עם כנפיים, כמו שדיברנו. הדבר השני, אש. אז אתה רואה שהאש של המערכה לא הייתה בבית שני. דבר השלישי, והשראת השכינה. השראת השכינה שהייתה בבית המקדש הראשון. זה מדרגה גבוהה מאוד של השראת השכינה, אומר הבן איש חי, שהייתה רק בבית ראשון ולא היה בבית שני. הדבר הרביעי, רוח הקודש. זה נראה שזה הכוונה לנבואה, שלא היה כל כך בבית שני. ודבר חמישי, אורים ותומים. בחושן של הכהן גדול, היו מכניסים כזה מין קלף שהיה רשום על זה שם קודש או שמות קודש, זה היה אורים ותומים. והאורים ותומים, היה אפשר לשאול שאלה, היו שואלים שאלה אם לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, אז החושן היה מאיר את האותיות, האם כן לצאת למלחמה, האם לא לצאת למלחמה. היה מואר אותיות מסוימות, היו מובלטות, והיית יודע לפי זה תשובה על השאלה ששאלת. אבל בזמן בית שני לא היה רוח הקודש לדעת לשאול שאלות בורים ותומים. אבל בכל אופן, הדבר השני היה אש, שבבית ראשון היה את האש של המערכה, בית שני לא היה. עונה הגמרא, אמרי, אין, מהווי הווה. הייתה אש, והיא הייתה רבוצה ככלב בבית שני. אבל סיוע לא מסייע. היא לא הייתה מסייעת לאש הרגילה של האדיוט, כי האש של המערכה בבית ראשון הייתה גורמת שהקורבנות יהיו מוקטרים מהר, ויוכלו להביא עוד ועוד ועוד קורבנות. אבל בבית שני, האש הזאת של המערכה שהייתה רבוצה ככלב, לא הייתה מסייעת למהר את ההקטרה של הקורבנות. מביאה הגמרא, ברייתא, תנו רבנן, שש סוגי אישות הן. יש סוגי, שש סוגי אש. הסוג הראשון, יש אש אוכלת, אוכלת מאכל, ואינה שותה מים. דהיינו, אם תשפוך מים, האש תכבה. הגמרא תכף תבאר את כל, את, מה הכוונה של כל אחד מהם. האש השנייה, יש אש השותה ואינה אוכלת. דבר השלישי, יש אש האוכלת ושותה. דבר הרביעי, יש אוכלת לחים כיבשים. דבר חמישי, ויש אש שדוחה אש אחרת שתלך למקום אחר. ויש אש שישית שהיא אוכלת אש. דהיינו, היא פשוט מחסלת את האש השנייה. אז הגמרא מבארת, האש הראשונה, יש אש אוכלת ואינה שותה. זה אש רגילה. הדידן שהיא אוכלת, מעכלת דברים שהם דליקים, אבל אם תשפוך עליה מים, היא נכבט. היא לא שותה. מה האש השנייה? אש שהיא שותה ואינה אוכלת. מה זה? זה אדם שלא עלינו חולה ויש לו חום, אז אם הוא שותה ושותה ושותה, אז הוא צמא, הוא כל מה רוצה לשתות. דיינו שהחום שלו גורם שהוא כל מה רוצה לשתות, עוד כוס תה ועוד כוס תה, חם לו, יש לו חום, הוא רוצה כל מה לשתות. כי האש הזאת רוצה לשתות, ואינו אוכלת. זה אש דחולין. חולי הקדחת זה נקרא, אלה שיש להם חום, ואין להם תאבון לאכול. זאת אומרת, האש לא רוצה לאכול. האש השלישית אוכלת ושותה. זה אש שאליהו הנביא בהר הכרמל, היה לו ויכוח עם הנביאים של נביאי השקר. עם ישראל היו פעם אחת הולכים עם נביאים של אמת, פעם אחת הולכים עם נביאי השקר. אמר אליהו הנביא, בואו להר הכרמל, פעם אחת נעשה סדר. אני אעשה מזבח בתור נביאי אמת, ואתם תעשו נביאי השקר גם מזבח. בואו נראה איפה תרד אש, איפה הקדוש ברוך הוא בוחר. ואז הם עשו מזבח וניסו להדליק אש, לא הצליח, לא נכנס לזה. ואז אליהו הנביא אמר, עכשיו אתם תראו, אני בונה מזבח, שופך מים על גבי המזבח, עד שיהיה פשוט נער שלם של מים, ותרד אש מהשמיים, ותלחך את כל המים, ותאכל גם את הבשר של הקורבנות. וזה מה שבאמת היה. האש דאליהו דכתיב את המים אשר בתעלה לחיך. זאת אומרת, האש הזאת אכלה גם את המים וגם את הקורבנות. עכשיו, אש נוספת, אש האוכלת לחים כמו דברים יבשים. איזה אש? אש דמערכה שהייתה מסוגלת לעכל את הבשר גם כשהוא לח. לא הייתה קודם מייבשת אותו ואז מעכלת אותו, אלא הייתה מעכלת אותו כשהוא עדיין לח. ויש אש שמזיזה אש, שדוחה אש. איזה אש? אש דגבריאל. גבריאל המלאך, בשעה שהפילו את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש, כי הם לא רצו להשתחוות לצלם, בא גבריאל והזיז את האש החוצה מתוך הכבשן. ככה ניצלו חנניה, מישאל ועזריה. הוא הזיז את האש החוצה. גבריאל. ויש אש שאוכלת אש, מחסלת כביכול את האש. אש דשכינה כביכול. דאמר מר, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, אמרו לה מלאכים, מה אנוש כי תזכרנו? מה עשה הקדוש ברוך הוא? אני כן רוצה לברוא את האדם. מה עשה? הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו ביניהם, בין המלאכים, ושרפה. כביכול המלאכים גם נחשבים אש, וכביכול הקדוש ברוך הוא השכינה נחשבת אש. האש של השכינה כביכול אוכלת את האש של המלאכים. עוד למדנו שאחד הניסים שנעשו בבית מקדש, שהעשן מהאש של המערכה, גם אם היו רוחות חזקות מנשבות בירושלים בבית המקדש, לא היו מזיזות את העשן הזה ממקומו. אפילו כל רוחות שבעולם אין מזיזות אותו ממקומו. שואלת הגמרא, בוודאי שהיה מושג כזה שהעשן של המערכה, הוא היה כמו מקל כזה מתאמר. לפעמים היה העשן של המערכה נוטה קצת דרומה או צפונה, מערבה, מזרחה, בוודאי שכן. איך אתה אומר שהרוח אף פעם לא הייתה מזיזה אותו ממקומו? הנה אני אתן לך למשל דוגמה. ואמר רבי יצחק ברב דימי, מוצאי שמחת תורה, או שמיני עצרת, מוצאי יום טוב האחרון של חג הסוכות. כל עם ישראל היו מסתכלים על המזבח, על האשן של המזבח. היו הכל הצופים לאשן של המערכה. ואם הם ראו שהאשן נוטה כלפי צד צפון, העניים היו שמחים. ובעלי הבתים העשירים שיש להם שדות היו עצבים. למה? מפני שאם האש נוטה כלפי צפון, זה אומר שיש רוח דרומית שמתה את האש כלפי צפון. וזה סימן שגשמי שנה מרובים. רוח דרומית זה גורמת שיהיה, זה סימן שהולך להיות הרבה גשם השנה. ואז הפירות יהיו מלאים במיץ, הם יהיו רטובים. ואז, מכיוון שגשמי שנה מרובים, פירותיהם מרכיבים. אז הם לא יכולים לשמור על הפירות, הם צריכים למכור את זה מהר, לחסל מהר את הפירות. ואז הם לא יכולים למכור את זה ביוקר. אז בעלי הבתים, החקלאים, היו עצובים שהם יצטרכו לחסל מהר את הפירות, לא יוכלו להרוויח מספיק. אם הם שומרים את הפירות אצלם ולא ממהרים למכור את זה, הם יכולים לבקש סכום גבוה. אבל אם הם יודעים שאם הם לא ימכרו מהר את הפירות, בינתיים הפירות ירכיבו והם יפסידו את הכל, הם חייבים למכור את זה בכל מחיר. אז בעלי בתים היו עצובים, אבל העניים היו שמחים שהם יכולים לקנות בזול פירות. אם האשן נטע כלפי צד דרום, זה אומר שיש רוח צפונית שמנשבת. אז העניים היו עצבים, ובעלי בתים היו שמחים. למה? מפני שאם יש רוח צפונית שמטע את אשן דרומה, זה אומר שהולך להיות מעט גשם, בדיוק כמה שצריך בשביל שהפירות יצמחו, אבל הם לא יהיו מדי רטובים והם ישמרו הרבה זמן, פירות שנשמרים יותר זמן. גשמי שנה מועטים, הפירות לא מדי לחלוחים, ופירותיהם משתמרים. אז הם לא יצטרכו מהר למכור, אז העניים סובלים כי הם יצטרכו לשלם הרבה כסף על הפירות. אם השן של המערכה נטע כלפי מזרח, זה אומר שהייתה רוח מערבית. רוח מערבית היא רוח הכי טובה. ולכן הכל היו שמחים. כי זה גורם שיהיה בדיוק מספיק גשם, לא מדי הרבה ולא מדי קצת. אם האש נטע כלפי צד מערב, זה אומר שיש רוח מזרחית, הכל הצבים. למה זה עושה נזק? זה מייבש את כל הזרעים. לא יהיה פירות ובטח לא יהיה מה למכור. בכל אופן רואים מפה שקודם כל הרוח הייתה מטע את השן של המערכה. חוץ מזה טוב לדעת שאנחנו רואים שהרוח המערבית היא טובה והרוח המזרחית היא לא טובה. בכל אופן, אתה רואה אבל שהרוח כן הייתה מזיזה את השן המערכה, היא פעם הייתה צפון, פעם דרום, פעם מזרח, פעם מערב, זה היה משפיע על המצב רוח. הרוח הייתה משפיעה על המצב רוח. אם היו שמחים, אם לא היו שמחים. עונה הגמרא, לא. לא אמרנו שהרוח אף פעם לא השפיעה על השן של המערכה בכלל. ודאי שהיא השפיעה. הייתה יכולה להטות את השן של המערכה לצדדים. אבל דרך כלל כשיש רוח חזקה, אז האשן מתפזר לכל הכיוונים, נהיה בלגן של אשן. האשן של המערכה היה מתאמר ישר, ומעולם הרוחות לא היו גורמות שהאשן יתפזר. האשן נשאר מסודר ככה עולה ומתאמר כלפי מעלה. הזיל ועתי כדיקלי, זה היה עולה כמו עץ דקל, הוא יכול להתנועה ברוח, אבל ויבדור אליו ומבדר, אולי מתפזר לגמרי האשן. אמר מר, למדנו שאם הייתה רוח מערבית ולכן האשן נטע כלפי מזרח, הכל שמחים. ואם הייתה רוח מזרחית ולכן האשן נטע כלפי מערב, הכל היו עצבים. זאת אומרת שרוח מערבית טובה ורוח מזרחית לא טובה. ורמינו, אני שואל אותך סתירה, רוח מזרחית לעולם יפה ורוח מערבית לעולם קשה. אז אתה רואה הפוך. פה עוד אומרת הברייתא, רוח צפונית תלוי. היא יפה לחיטים בשעה שהם הביאו כבר שליש גידולם, כבר צמחו שליש ממה שהם צריכים לגדול, אז אם מגיעה אחרי זה רוח צפונית, היא משבחת את החיטים. והיא קשה לזיתים, זיתים שכבר קצת יצאו, קצת חנתו, בזמן שהם חנתים, אם מגיעה אחרי זה רוח צפונית, היא לא טובה לזיתים, הם לא צומחים טוב עם רוח צפונית. לעומת זאת, רוח דרומית, זה בדיוק הפוך. היא קשה לחיטים בשעה שווה שליש, מפריעה להם לגדול, והיא יפה לזיתים בזמן שהם חונתים. אז רגע, הזיתים, זה עושים מזה שמן, זה במנורה. מהחיטים עושים לחם, זה לחם הפנים בשולחן. אז רגע, אמר רב יוסף, ואיתם אמר זוטרה, וסימנך שתזכור איזה רוח טובה לזיתים ואיזה רוח טובה לחיטים. שולחן בצפון. אז רוח צפונית טובה לחיטים, שזה עושים מזה לחם לשולחן, שהיה עומד בצד צפון של היכל. ומנורה בדרום, הרוח דרומית הייתה טובה לזיתים שממנה עושים שמן זית, שזה שופכים בתוך הנרות של המנורה, ומזה מדליקים את הנרות של המנורה. היי מרבה דידי, והי מרבה דידי, הרוח צפונית טובה חיטים שהם בצפון בשולחן, ורוח דרומית טובה לזיתים שהם בדרום בשביל המנורה. אבל בכל אופן יש כאן סתירה לגבי רוח מזרחית ומערבית, כי למדנו ברייתא אחת, דברים, פעם אחת שאמר רבי יצחק בר אבדימי, שרוח מזרחית לא טובה, ואחרי זה ברייתא כתוב שהיא כן טובה. אחרי זה אמר רבי יצחק בר אבדימי שרוח רוח מזרחית הוא אמר היא לא טובה, ובברייתא כתוב שהיא כן טובה. רוח מערבית הוא אמר שהיא טובה, ובברייתא כתוב שהיא לא טובה, זה סותר. עונה גמרא לא קשה, זה תלוי. הלן, זאת אומרת אצלנו רוח מזרחית טובה. למה? כי היא מייבשת, ובבבל יש מידה הרבה לחות, אז זה טוב דווקא שהרוח מייבשת. והרוח המערבית שהיא מרטיבה היא לא טובה לנו. והלהוא, לבני ארץ ישראל זה בדיוק להפך. הרוח המזרחית, מכיוון שהיא מייבשת, ובארץ ישראל גם ככה אין הרבה נוזלים, אין הרבה מים, אז הרוח המזרחית לא טובה, כי היא גורמת להם, לפירות שמה להתייבש. זה מקום של ערים וגבעות, אז זה גורם, אין שם כל כך הרבה לחלוכית בארץ ישראל, אז צריך שיהיה יותר לחלוכית. הרוח המזרחית שמייבשת לא טובה לארץ ישראל. דווקא הרוח המערבית היא זאת שטובה. הדרן הלך, פרק ראשון, מסכת יומא, ועד כאן. דף כ"א.